בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום חמישי, 4 באוגוסט, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. יש אתר אינטרנט אחד שנקרא Flight Radar 24. למי שלא מכיר אותו, זה אתר עם פוטנציאל התמכרות גבוה, אז ראו הוזהרתם. כי בפלייט ריידר 24 אפשר לראות את כל המטוסים שנמצאים עכשיו בשמיים, לעקוב אחרי המסלול שלהם בזמן אמת, לקבל עליהם המון פרטים. הנה לדוגמה, ממש עכשיו אני מסתכל על מטוס של KLM, הוא טס מאמסטרדם לברצלונה במהירות של 800 קמ"ש, זה בוינג 737, בעצם חוץ מאיזו מנה הזמינה האישה בשורה 11, אני פחות או יותר מקבל כאן את הכל. ביום שלישי האחרון, האתר הזה קרס. זה קרה בגלל עומס חריג, מאות אלפי אנשים שבבת אחת נכנסו אליו כדי לעקוב אחרי טיסה אחת. זה היה מטוס של חיל האוויר האמריקני, טיסה שהמריאה מקואלה למפור בירת מלזיה, והיעד לפי פלייט ריידר לפחות היה לא ידוע, אפילו כשהמטוס היה באוויר. וזו בדיוק הסיבה שמאות אלפי אנשים נכנסו לאתר הזה בבת אחת, בחרו לעקוב אחרי הטיסה האחת הזו, הכל כדי לגלות איפה המטוס הזה ינחת. כי זו לא הייתה עוד טיסה, וזו לא הייתה עוד נחיתה. יש מי שחושבים שהטיסה האחת הזו יכולה לגרום למלחמה. אלא שאז, רגע לפני שהתעלומה נפטרה, האתר קרס. אז הפעם אנחנו עם הנסיעה שעשתה ננסי פלוסי, יושבת ראש בית הנבחרים האמריקני, לטיואן. ערד, שלום.
שלום אלעד.
הביקור של פלוסי בטיואן, הוא היה מתוכנן? מה המטרה שלו בכלל?
ננסי פלוסי היא פוליטיקאית אמריקאית ותיקה מאוד, בת 82, כבר עשרות שנים תומכת תמיכה מאוד מאוד בולטת בטיואן, ומבקרת את סין בכל הזדמנות, בעיקר בכל מה שקשור לזכויות אדם. נזכיר אולי שטיואן היא מדינה שהיום היא מדינה דמוקרטית, סין היא מדינה טוטליטרית, וזאת הסיבה שננסי פלוסי מבקרת את סין ומתייצבת מאחורי טיואן. מה שקורה בביקור הזה, הביקור הזה תוכנן כבר לפני זמן מה. ננסי פלוסי חלתה בקורונה, מכיוון שכך הביקור בוטל במועד המקורי שלו, החלימה מהקורונה והחליטה להמשיך בביקור על תוכניתו המלאה, ובשום שלב היא לא נענתה לשום סימן או רמז שהופרחו לעברה בבקשה לבטל את הביקור.
Now more than ever, America's solidarity with Taiwan is crucial, and that is the message we are bringing here today.
זה לא סתם שהביקור הזה מעורר עניין בכל העולם, לא סתם שעקבו אחרי פלוסי מיליוני עיניים בזמן אמת, זה ביקור שמאוד הכעיס את סין. למה בעצם?
משום שמבחינת שי ג'ינג פינג בבייג'ינג, בסין היבשתית, מה שנקרא, אין מדינה כזאת שנקראת טיואן, וכל סממן של ריבונות טיואנית מקפיץ אותם לשמיים.
Such a visit is apparently very much dangerous, very much provocative. If the US insists on the on making the visit, China will take firm and strong measures to safeguard our national sovereignty and the
התפיסה הכללית היא שטיואן היא חלק מסין, וכל מהלך סמלי ככל שיהיה כזה, כמו שעושה ננסי פלוסי, זה פשוט מפר את הסטטוס קוו הזה, אם תרצה.
ובאמת סין לא הסתירה את העובדה שהיא לא שבעת רצון מהעניין הזה, בין אם זימנו את שגריר ארצות הברית לשיחת נזיפה בשלוש לפנות בוקר, או שסין ערכה תרגילים צבאיים, חלקם עם אש חיה, הטיסה מטוסי קרב שחדרו למרחב האווירי של טיואן. הסינים בעצם ניסו בכל דרך להעביר מסר, ושהמסר הזה יהיה כמה שיותר ברור.
תראה, הסינים רותחים, הסינים יוצאים מגדרם מזעם. מה שהם עושים בשלב הזה, הם מבצעים שורה של פעולות צבאיות סמליות. למשל, הם חוצים את קו ההפרדה במיצרי טיואן כמהלך שנתפס כפרובוקציה. הם פיזרו ספינות מלחמה ומשחטות סביב האי כדי לכאורה למנוע תנועת אוניות אליו, העברת סחורות פנימה והחוצה. הסינים עשו ככל יכולתם כדי למנוע את הביקור הזה, אנחנו רואים באופן נחרץ שהם לא הצליחו, ננסי פלוסי פגשה את הנשיאה, נעמה בפרלמנט, קיימה מסיבת עיתונאים, נפגשה עם פעילי זכויות אדם, היא לא ויתרה על שום דבר.
תגיד, ערד, איפה הנשיא ביידן בעניין הזה? מצד אחד זו בחירה אמריקנית מהמפלגה שלו, שמבקשת לבקר בטיוואן, אבל מהצד השני אני מניח שגם הנשיא האמריקני לא מאוד מרוצה מהמתיחות שהביקור הזה גורם לה בין ארצות הברית לסין.
לא, ביידן באופן ברור ונחרץ הבהיר שהוא היה מעדיף שננסי פלוסי תבטל את הביקור הזה, הוא הבהיר גם לסינים, הייתה שיחה ארוכה בינו לבין שי ג'ינג פינג נשיא סין, שבה שי ביקש מביידן לעשות ככל יכולתו לבטל את הביקור הזה. גם הייתה שיחה בין ביידן לבין פלוסי בהקשר הזה. הוא ביקש, הוא לא הורה, הוא לא יכול להורות אל עד ליושבת ראש בית הנבחרים, אפילו שהיא מהמפלגה שלו, מה לעשות. ואתה יודע מה? זה אולי מבהיר למה ננסי פלוסי התעקשה לקיים את הביקור? כי ננסי פלוסי מבקשת להראות שטיוואן היא מדינה דמוקרטית, וארצות הברית של אמריקה מתייצבת מאחורי הדמוקרטיה הטיוואנית במלוא עונה, לעומת סין, שהיא מדינה טוטליטרית, ולה ננסי פלוסי לפחות בזה. מבחינתו של ביידן, גם לפני היציאה לסיור וגם במהלכו, כל הזמן יצאו הבהרות שאין שינוי במדיניות של ארצות הברית כלפי טיוואן וכלפי סין בסוגיית הסכסוך בין שתי המדינות האלה.
הביקור של פלוסי הסתיים אתמול, ביקור של יממה אחת בסך הכל, פלוסי המשיכה כבר הלאה לקוריאה הדרומית, היא לא נמצאת בטיוואן, אבל בעצם המשבר בין סין לארצות הברית בעקבות הביקור שלה, לא רק שהוא לא הסתיים, אני חושב שזה יהיה נכון לומר שהוא רק מתחיל.
תראה, משבר בין ארצות הברית לבין סין יתפתח מן הדבר הזה, בוודאי בזירה הדיפלומטית, הסינים ישובו ויזכירו לאמריקאים שזה מה שקרה בניגוד לדעתם, בניגוד לבקשתם. משבר צבאי, אני בספק, אני חושב ששי ג'ינג פינג יש לו מטרות אחרות כרגע להתעסק איתן, בעיות אחרות לפתור אותן, לפני שהוא נכנס גם לסוגיה הזאת של אימות מול טיוואן, אבל אימות מול טיוואן יהפוך להיות אימות מול ארצות הברית בהקשר הזה. הערכה הרווחת כרגע, כשאנחנו מדברים ומקליטים את זה, אתה יודע למי ניתנה הנבואה, אבל הערכה הרווחת כרגע זה שלא יהיה כאן אימות צבאי, אף על פי שכשיש כל כך הרבה כוחות סינים, וכוחות אמריקאים, וכוחות טיוואנים, בשטח ימי קטן כל כך, זה פתח לתקלות.
סין מצד אחד, ארצות הברית מהצד השני, טיוואן באמצע. זה משולש מלא במתיחות שלא נולד רק עכשיו עם הביקור הקצר של פלוסי. הרי ברור שיש כאן מאחורה הרבה משקעים, יש הרבה צדדים, יש הרבה היסטוריה. והנטייה של הרבה אנשים היא להסתכל על הסיפור הזה ולראות בטיוואן ישות שרוצה עצמאות, האמריקנים בעד, הסינים נגד. אבל דוקטור אורי סלע, מהחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב, הוא הסביר לנו שהמציאות היא מורכבת יותר. וכדי להבין אותה, צריך לחזור קצת אחורה.
בפעם הראשונה שבה אימפריה שאנחנו מכנים סינית, כלומר שושלת צ'ינג, משיגה ריבונות על האי הטיוואני, ובכלל מתייחסת אליו כאל מקום ששווה להגיע אליו, זה קורה במאה ה-17.
אוקיי, קצת הרבה אחורה.
כאשר הכוחות שהולכים להיות שושלת צ'ינג נאבקים בשושלת מינג, הם בעצם אחד מהתופעות שקורות תוך כדי זה, שאחד הגורמים שתומכים, גנרל בשם קושינגה, שתומך בשושלת מינג, הוא נמלט אל האי טיוואן, ואז בעצם הופך אותו לסוג של בסיס שממנו יכול לצאת גם לפעולות כנגד שושלת צ'ינג. ואז שושלת צ'ינג מגיעה למסקנה שהיא רוצה וצריכה לכבוש את האי מידיו, ושולחת בעצם את הצי שלה על מנת לעשות את זה בהצלחה מבחינתה. אבל בעצם המאה ה-17, סוף המאה ה-17, זה הפעם הראשונה שבה טייוואן נכנסת תחת הריבונות של אימפריה סינית כזו או אחרת.
כדי לחסל את הגנרל הנאמן לשושלת מינג, החיילים של השושלת המתחרה, צ'ינג, כבשו את טייוואן ונשארו שם. האי הקטן הפך לטריטוריה סינית לכל דבר, לחלק מהשושלת הגדולה של סין. וכך היה, למשך 200 שנה. אלא שבסוף המאה ה-19, אימפריה אזורית מתחזקת, יפן, נלחמה בסין וכבשה את טייוואן. היא הפכה את האי לבסיס צבאי גדול, לטריטוריה מסגשגת מבחינה תעשייתית וכלכלית, 50 שנה. היפנים שלטו בטייוואן עד סוף מלחמת העולם השנייה, ואז יפן הפסידה, נכנעה, ויתרה על האחיזה שלה בטייוואן בין היתר, והאי עבר בחזרה לסין. אלא שכאן צצה פתאום שאלה חדשה. לאיזו סין?
בעצם כשאנחנו מגיעים לאמצע שנות ה-40 ולסוף המלחמה, מלחמת העולם השנייה, בעצם בסין יש שני כוחות שכל אחד מהם טוען לבעלות, אם תרצה, על סין, על האומה הסינית. על המדינה הסינית. כוח אחד הוא הכוח שנקרא גומינדנג, או מפלגת האומה, או המפלגה הלאומית, בראשות צ'אנקאי שק, הגנרליסימו, כמו שקראו לו. הכוח השני הוא כמובן המפלגה הקומוניסטית של סין, בראשותו של היושב ראש המיתולוגי, מאו צ'דונג. שני הכוחות הללו מיד לאחר המלחמה, הם שיתפו פעולה באופן מסוים לאורך המלחמה כנגד היפנים, אבל מיד לאחר המלחמה, או מהר מאוד לאחר המלחמה, הם חוזרים חזרה למאבק, שהופך להיות מלחמת אזרחים, עקובה מדם, במשך בערך 4 שנים, עד 1949. ומה שקורה בסוף המלחמה הזו, הוא שהמפלגה שנקראת הגומינדנג בראשות צ'אנקאי שק, שהייתה זו שנתפסה גם בעולם בתור זו שמייצגת נאמנה את סין. זו שהקימה עוד ב-1912 את מה שהם קראו The Republic of China, ROC. הם בעצם יוצאים כשידם על התחתונה, בעוד שמאו והמפלגה הקומוניסטית הם יוצאים המנצחים, ובעצם תופסים אחיזה בכל רחבי סין היבשתית, Mainland China. והם מקימים את ה-People's Republic of China, PLC. צ'אנקאי שק נסוג אל טייוואן ובעצם מתבצר בה כנגד סין העממית ששולטת במיינלנד. ומכאן אנחנו בעצם ניצבים באותו אימוץ סטיילמייט כזה שבין טייוואן ROC לבין סין PRC.
מאז ועד היום.
מאז ועד היום.
אז כן. כמו בסכסוך בין שתי חומוסיות בישראל, גם בשורש הסכסוך שבין סין לטייוואן נמצאת שאלה, מי היא סין המקורית, האמיתית? הרפובליקה העממית של סין, זו שישבה בבייג'ין ובמה שנקרא מיינלנד צ'יינה, או הרפובליקה של סין שהפסידה במלחמת האזרחים ונדחקה לאי הקטן שממול לטייוואן. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
אנחנו עם הסכסוך שבין סין לארצות הברית סביב הביקור של יושבת ראש בית הנבחרים האמריקני לטייוואן, עצרנו בסוף מלחמת האזרחים הסינית. המפלגה הקומוניסטית, סינה עממית, היא טענה שהיא סינה אמיתית, ומולה הרפובליקה הסינית, מפלגת האומה, היא ישבה בטייוואן וטענה שהיא בכלל סינה אמיתית. ובתקופה ההיא, לעולם המערבי, היה לו צד ברור, וזה אולי קצת יישמע לכם מוזר, אבל זה היה המצב אז, כי מבחינת האמריקנים נניח, סין הייתה בכלל טייוואן.
זה קרה כבר מיד אחרי מלחמת העולם השנייה, כאשר ארצות הברית תמכה במפלגת האומה, צ'אנקאי שק, שברחה לטייוואן, ואילו ברית המועצות תמכה במפלגה הקומוניסטית בראשותו של מאו. ומכאן גם חלק מהפיצול, כי אנחנו נמצאים באותה עת של תחילתה של המלחמה הקרה. באותם שנות ה-50, ארצות הברית באה ומתייצבת באופן חד משמעי לצידה של טייוואן, מועברים חוקים, בארצות הברית, שמאפשרים לארצות הברית להגן על טייוואן ולצאת למלחמה עבור טייוואן, ובנוסף ארצות הברית מכניסה מיליארדי דולרים לטיוואן, גם בדמות סיוע צבאי וגם בדמות סיוע אזרחי. כך בעצם טיוואן מהצד הצבאי יכולה לשמור על עצמה, וההבנה בתוך סין שבעצם לטיוואן יש את הגב של ארצות הברית, בעצם זה חלק ממה ששמר על טיוואן באותם שנים.
האמריקנים תמכו, הם סיעו, הם גיבו, אבל ארצות הברית לא הייתה לבד. רוב העולם החשיב את טיוואן כנציגה הרשמית והאמיתית של סין.
בשלבים הללו, כן, מיד לאחר מלחמת העולם ואל תוך שנות ה-50 וה-60, טיוואן נחשבה מדינה עצמאית, סוברנית לכל עניין, לכל דבר. יותר מזה, רוב רובו של העולם ראה בטיוואן את המייצגת הנאמנה והנכונה של סין. לכן טיוואן גם הייתה באומות המאוחדות הנציגה של סין. לכן טיוואן באומות המאוחדות הייתה זו שהרזיקה את אותו מושב קבוע, אחד מחמישה, במועצת הביטחון של האום. טיוואן עצמה היא הייתה המדינה שנחשבה למדינה המייצגת. אלא שבתחילת שנות ה-70, ככל שמערכת היחסים בין ארצות הברית לבין סין העממית הולכת ומתחזקת, בעצם טיוואן היא זו שאפשר לומר במרכאות או שלא במרכאות משלמת את המחיר.
לא בפעם האחרונה, טיוואן מצאה את עצמה אז ככלי במשחק שבין ארצות הברית לסין העממית, כי עם ההתקרבות האמריקנית למפלגה הקומוניסטית בסין, ועם התקווה האמריקנית שהיא תצליח למשוך את סין העממית לצד המערבי של העולם, ולהשתמש בסינים נגד ברית המועצות, אז סין העממית הפכה ליותר ויותר נחשקת במערב, וטיוואן, כמעט כמו בתנועת מוזניים, הפכה לפחות ופחות.
ומה שקרה זה שהאומות המאוחדות ערכו הצבעה על השאלה מי המדינה שהולכת להמשיך ולייצג את סין באומות המאוחדות, PRC או ROC. בעצם טיוואן נשלחה לתחת גלגלי המסעית, וטיוואן בעצם במחי כמה החלטות גם באום וגם במקומות אחרים, מאבדת את המעמד שלה כמדינה, מאבדת את המעמד שלה באומות המאוחדות, וכמובן גם במועצת הביטחון, והופכת להיות איזשהו סוג של יצור ביניים כזה, שהוא לא בדיוק מדינה, והוא לא בדיוק לא מדינה. ומי שלוקחת את מקומה, היא כמובן סין העממית, שמאז ועד היום, היא המייצגת של מה שמכונה סין, באומות המאוחדות.
דיפלומטיה בינלאומית, אנחנו הישראלים מכירים את זה, יכולה להיות חתיכת ברדק, וטיוואן היא באמת דוגמה מושלמת, כי ברגע שהעולם הכיר בסין העממית כנציגה האמיתית של סין, טיוואן נשארה באיזה מצב של לימבו. היא כבר לא נחשבה סין, היא לא נחשבה מדינה עצמאית, אבל היא גם לא נחשבה חלק מסין העממית. אז אני אתן לכם דוגמה למה שקרה שם. לטיוואן יש דרכון משלה, דרכון הרפובליקה של סין. התושבים בטיוואן יכולים לנסוע בעולם עם הדרכון הזה. השגרירויות שהיו בטיוואן, כשעוד נחשבה למדינה, אז הן לא בדיוק נסגרו, אלא רק הוחלפו בנציגות כלכלית. טיוואן המשיכה לעשות ביזנס עם העולם, בדיוק כמו מקודם. ארצות הברית אומנם כוננה יחסים דיפלומטיים מלאים עם סין, אבל במקביל היא חוקקה חוקים שבהם היא התחייבה להגן על טיוואן, גם צבאית, כלומר, הגב של האמריקנים נשאר בטיוואן. אז לכאורה, לא הרבה השתנה בטיוואן. אבל השיח הפנימי, החיפוש אחרי זהות, הוא עבר אז שינוי.
מה שקורה ברגע שטיוואן מוצאת מהאומות המאוחדות, זה בעצם יצירת פרובלמטיזציה, כן? פתאום זה הופך להיות שאלה. איך אתם בכלל יכולים להמשיך לטעון שאתם מייצגים את סין הגדולה, כשאתם אפילו לא נחשבים כמדינה באומות המאוחדות? ויותר מזה, ככל שהזמן עובר, בעצם השאלה של, בוא נקרא לזה בשם מפוצץ, תפיסת הזהות הטיוואנית, עוברת גם היא טרנספורמציה. ואם לצורך העניין, בשנות ה-60 או ה-70, בלי שום ספק, הרוב המכריע של האנשים שחיים, אזרחי טיוואן, היו באים ורואים את עצמם כסינים, תרבותית, היסטורית, לא משנה מה, כשאנחנו מגיעים לשנות ה-2000, לשנים האחרונות, אנחנו רואים יותר ויותר את ההתגבשות של בעצם תפיסת זהות טיוואנית. אנחנו טיוואנים, כלומר, יש פה שינוי, תזוזה מסוימת, לא אצל כולם, אבל אצל חלקים הולכים וגדלים, בעצם השאלה מה הזהות שלנו. ולזה יש השפעות גם באסטרטגיה אל מול סין העממית כמובן.
היחסים המתחממים עם האמריקנים הצליחו לקרב אפילו את סין וטיוואן ביחד. נכון, לא היו שם הסכמות לאומניות, אבל בעיקר הייתה הבנה של הפוטנציאל הכלכלי.
בסוף שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90, מבינים גם בסין וגם בטיוואן, שיש פה ערך אדיר לשיתוף פעולה ביניהן. וכך הם מקיימים, לפי הדיווחים, שיחות חשאיות בין הממשל או נציגי הממשל הטיוואני לבין הנציגים של סין העממית. ב-1992 מגיעים למה שמכונה בדיעבד הקונצנזוס של 1992 בין טיוואן לבין סין. כשהבסיס החשוב ביותר לקונצנזוס הזה הוא ההבנה או ההסכמה בין שני הגופים על עקרון סין האחת. מהו עקרון סין האחת? העיקרון בא ואומר, יש רק סין אחת, וגורמים שונים שמתיימרים להיות סין, צריכים בסופו של דבר להגיע להבנה ביניהן, על השאלה מי היא סין האחת הזו ומי המייצגת שלה. לצורך העניין, בסין העממית באים ואומרים, אנחנו סין האחת, ואנחנו מעוניינים שטיוואן, שאנחנו מגדירים אותה אגב היסטורית, כמחוז סיני מורד. אז אנחנו מחכים שהם יתחברו אלינו בחזרה, בדרכי שלום או בדרכים אחרות. מבחינת טיוואן, אנחנו חוזרים בעצם לאותה שאלה של מקודם. מה שהם השכילו לעשות, זה להבין שהם יכולים להתקדם קדימה, גם אם הם לא מסכימים על כל הפרטים, אלא מגיעים לאיזושהי הסכמה עמומה כלשהי, יש לנו זמן, עם היסטוריה של כמה אלפי שנים, אנחנו יכולים להיות סבלניים.
שני הצדדים הציגו פרגמטיות לא מובנת מאליה. נכון, יש סכסוך לאומני, נכון, אנחנו עדיין לא מסכימים בינינו מי היא סין האמיתית, אבל בשם האינטרסים המשותפים, נאמר שיש סין אחת, סין אמיתית, ובינינו נמשיך לנהל את הוויכוח הזה ברקע ולשתף פעולה. זה בגדול מה שסוכם. אלא שאותו משבר זהות שטיוואן חוותה, הוא כל פעם התפרץ, והוא התפרץ באופן פומבי, כי בטיוואן היה כבר משטר דמוקרטי. ובדמוקרטיה יש מקום לריבוי דעות, למשל למפלגות, מפלגות שהתחזקו מאוד וקראו לעצמאות לטיוואן, או למפלגות ששוב העלו את אותה טענה ישנה, שטיוואן היא בכלל סין האמיתית.
נכון. המורכבות של העניין היא שלא כל הטיוואנים רואים עין בעין. וזה השלב שבו סין העממית אומרת רק רגע, עם כל הכבוד לקונצנזוס של 1992, אתם לא מיישמים אותו, ולכן אנחנו נזכיר לכם טיוואנים יקרים, דהיינו סינים מורדים יקרים, אנחנו נזכיר לכם מי בעל הבית. ואז נוצר משבר מאוד קשה בשנת 95-6, סין בעצם מתחילה לעשות משחקי מלחמה, שיגורי טילים, תרגילים וכו', לכיוונה של טיוואן. מה שעוצר את סין אז, זה שארצות הברית שולחת קבוצות מלחמה, בראשות נוסעות מטוסים, בין טיוואן לבין סין, ובעצם באה ואומרת לסין, עם כל הכבוד, אנחנו תומכים בטיוואן, לא בגלל שטיוואן רוצה להיות עצמאית, אנחנו לא נכנסים לשאלה הזו, אלא בגלל שאנחנו מחויבים להגנתה של טיוואן.
ובעצם כל הסיפור הזה מתנקז למה שקרה עכשיו, ליממה שבה ביקרה ננסי פלוסי בטיוואן. זה ביקור ששוב שם את הזרקור על האי הזה, שבו, כן, יש תנועה חזקה שרוצה עצמאות, ויש תנועה שטוענת שהם הסינים האמיתיים, ומה שקורה מעבר לים הוא בכלל חיקוי made in China. והסינים כועסים, כי מבחינתם עדיין, סין העממית היא סין, טיוואן היא בסך הכל מחוז סורר, והאמריקנים הם עדיין מחויבים להגן, צבאית, על טיוואן. וכן, הם עדיין בקשר הדוק ומורכב עם הסינים. כלומר, כמו ב-90s, גם עכשיו, הכל כמעט אותו דבר. אלא שבכל זאת, יש משהו שהשתנה במהלך השנים.
אחד ההבדלים הענקיים זה רמת הקשרים והחיבורים בין טיוואן לבין סין העממית. בשנות ה-90, אנחנו מדברים על סחר שבוודאי בתחילת שנות ה-90, בקושי הגיע למיליארד דולר. כשאנחנו נמצאים היום, אנחנו מבינים שאנחנו כבר נמצאים בלמעלה מ-300 מיליארד דולר של סחר, כאשר סין היא שותפת הסחר הגדולה ביותר של טיוואן. ובאופן שאולי יפתיע חלק מהמאזינים, טיוואן היא אחד המקומות שבהם דווקא לטיוואן יש יתרון בסחר על סין, והגירעון נמצא אצל סין, גירעון של, מדובר על סדר גודל של 80-90 מיליארד דולר גירעון, בסחר לסין, אנחנו לא מורגלים בזה, אנחנו מורגלים שזה הפוך. החיבור הזה יש לו משמעות מאוד גדולה, מצד טיוואן המשמעות היא שהם נסמכים על המשך הייצוא הזה כדי שהכלכלה שלהם תתפקד, אבל מצידה של סין, כאשר אנחנו עושים סוג של ברייקדאון, למה הטיוואנים מוכרים בכל כך הרבה מיליארדים, פה לסינים יש סוג של תלות, או תלות מסוימת, משמעותית מאוד, בטיוואן, בייחוד בתחום של מה שמכונה, כן, הצ'יפים. לכן זה לא כל כך פשוט מבחינתה של סין לבוא ולהגיד, אנחנו שוברים את הכלים.
אז כן, הקשרים הכלכליים הם השתנו, וכשהפרשנים והמומחים מעריכים היום שסין לא מעוניינת כרגע בפלישה לטיוואן, הם מדברים בעיקר על זה, על האינטרס הכלכלי. בין היתר, כי יש גם את הפן הצבאי, גם אותו צריך לקחת בחשבון כשרואים מטוסי קרב סינים משייטים במרחב האווירי של טיוואן.
השתלטות צבאית של סין העממית על טיוואן, זה תהליך שמעבר לכך שהוא ייקח הרבה מאוד זמן, כן, אנשים אומרים, יש להם 400 אלף חיילים על החוף רק מחכים. נהדר, ואיך הם עוברים מהחוף לטיוואן? בשחייה? הדברים הם הרבה יותר מורכבים. החיל המרכזי בעניין הזה, אגב, זה לא חיל האוויר וזה לא חיל הים בהקשר הסיני, אלא זה חיל הרקטות והטילים. זו הדרך. המשמעות היא נזק עצום לטיוואן. הנזק העצום לטיוואן מבחינתה של סין זה חרב פיפיות. מכיוון שהיא אולי תצליח להשתלט על טיוואן, אבל על איזה טיוואן היא תשתלט? האם הצרכים שלה מטיוואן, שבגינם היא בכלל מעורבת בסיפור הזה, מעבר לעניין האידיאולוגי, כן, הלאומני, האם הצרכים שלה ימולאו אם היא תפעל בכוח? כל זה לא אומר שהיא לא תפעל בכוח, הרי אין לנו מושג. אז כשאנחנו מסתכלים באופן רציני, כל האינסנטיבים מבחינתה של סין היא לא להיכנס למלחמה. אבל מצד שני, קיימים לפעמים טריגרים שמגיעים למצבים כאלה בלי קשר.
הטריגרים האלה, נשיא סין, שי, הוא יעמוד בקרוב שוב לבחירות. הוא מאוד לא רוצה להתאפס כחלש במשבר הזה על טיוואן. גם את זה צריך לקחת איכשהו בחשבון. וגם את הכלכלה הסינית. היא צומחת בקצב איטי הרבה יותר ממה שקיבתה. גם זה יכול להשפיע על ההחלטה של סין איך בדיוק לנהוג במשבר הזה. ובכלל, צריך להסתכל הרי גם על האמריקנים. גם לביידן יש בחירות אמצע בקרוב. גם הוא חייב להצטייר חזק. ותזכרו, כולם מסתכלים עליו. מטראמפ ועד פוטין. הוא מודע לזה. בזמן ששני המנהיגים האלה, שי וביידן, בזמן ששניהם מזיזים את כלי השח שלהם ממקום למקום, לוח המשחקים, היום, כמו בעשרות השנים האחרונות, הוא נשאר זהה. כי גם עכשיו, שניהם משחקים על הגב של טיוואן. דוקטור אורי סלע, תודה רבה.
תודה אלעד, להתראות.
ותודה לארד ניר. זה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. האורך שלנו הוא רום עתיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן שוב גם בשבוע הבא.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.